אני ארד לכם מהפסקה, וכשתסתכל עוד בדבר, תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברם. כשתסתכל עוד בדבר, תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברם. והוא מה שהיה דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוהים לי טוב. ואומר אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש שבטי ואת השם כל ימי חיי. כי רק זהו הטוב, וכל זולה זה שיחשבו בני אדם לטוב, אין אלא הבל ושאר נטעה. אמנם, לשיזכה האדם לטובה הזאת, ראוי שיעמור ראשונה וישתדל ביגיעו לפנותה, והיינו שישתדל להידבק בו יתברך בכוח מעשים שתולדתם זה העניין, והם הם המצוות. אז קודם כל, יש פה כמה דברים. א', יש פה את הגדרת היעד, המטרה. כמו שאמר בתחילת הפרק, כן? יסוד החסידות ושורש העבודה, התמימה הוא שיתברר ויתעמת אצל אדם מה חובתו בעולם. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אמרנו, מבט ומגמה זה דבר אחד. אדם לא יכול בו זמנית לרצות הכל. אני רוצה גם עשיר, גם להיות חילוני, גם להיות דתי, גם להיות בן ישיבה, גם לעשות חיים, גם... אי אפשר. אתה צריך להציב לך יעד אחד שאתה מתאים עליו, והיעד הזה הוא דבקות. מה זה? זה הדבקות הזאת. והשלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך. מה זה הדבקות הזאת? מה זה הדבקות הזאת שמדברים עליו? וזה גם המרכז של החיים. אחת שאלתי מת השם אותה אבקש, שבטי ואת השם כל ימי חיי. קודם כל, כל אחד צריך לשאול את עצמו, אני באמת רוצה את זה? אני חושב שצריך לשאול שאלה אחרת, אני בכלל מבין מה זה? מה הכוונה בקורא שמדברים עליו? אני חושב שבמושגים שלנו צריך לדבר באופן הבא. לא להשתמש במילה דבקות, אלא מה אני שם במרכז החיים שלי. האם אני שם במרכז החיים שלי את צורכי הקיום הפיזי שלי, או אני שם במרכז החיים שלי את העולם הרוחני. במילים פשוטות, מה נותן לך סיפוק בחיים? שיהיה לך עוד ארוחת בוקר, או שהסיפוק בחיים שקיימת עוד מצווה. אני מתרגם את זה בצורה מאוד יבשה, אבל זה השאלה. מה תוכן החיים של האנשים? וזאת כל השאלה. ששום פה הסיבור על מחדם הכיפורים. זה אנשים שמרכז החיים שלהם זה דבקות באשם. הם תמיד היו כאלה, ומחדם הכיפורים עוד יותר העצימה בהם את העניין הזה. איך אומר הרב חיים סבת, הוא אומר לי, אני אוהב ללמוד. אני אוהב ללמוד. שהוא כל בוקר, אתה קם בארבע לפני בוקר, שהוא קביעות ללמוד. הוא אומר, אני אוהב ללמוד. בימי שישי נותן שיעור שנמשך 4-5 שעות. שבעה דפים, כל יום שישי. קבוצה, כבר עברו על כל השס, ככה כבר כמה פעמים. הוא אוהב ללמוד.
אפשר להגיע לרמה כזאת.
מה? אנשים חיים מבינים שמרכז החיים זה עולם.
בסדר, מבינים איך תגורם להבנה הזאת?
בסדר, נכון. זאת השאלה, אתה צודק. קודם כל, תבין שזה מה שאתה רוצה. וכשאתה תבין שאתה את זה אתה רוצה, אז כל ההתנהלות שלך צריכה להיות בעקבות העניין. עכשיו, זה סתם מילים. עכשיו, אתה תאגם את המילים הזה למציאות. האם כשאני יושב לחדר כל יום ב-10:30 ואני יושב בחדר ומפטפט דיבורים ומתקלח והולך למיטה ב-12:30 שעתיים עדיין בית המדרש בלילה, האם זה מקדם אותי לדבקות באשם או לא? אם לא, אז אני אצמצם את זה. אז זה לא מילים, כל מילה כזו, כל דיבור כזה צריך להיות מתורגם ליישום. ודאי, יש בזה קושי, אתה צריך להתאמץ. זה לא בא מעצמו. אבל יש פה תשובה לשאלה הזאת, מה שאתה שאלת. איך אני הופך את זה גם לביצוע? תראו, אומנם שיזכה האדם לטובה הזאת, זה השאלה, איך אני זוכה לטובה הזאת? ראוי שיעמור ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה. דהיינו, שישתדל להידבק בו יתברך, נו איך נדבקים בו יתברך? בכוח מעשים שתולדתם זה העניין והם הם המצוות. צריכים פעם אחת ותמיד להבין מה
זה מצוות.
מצוות זה לא איזה אחד עומד פקודה ואומר, אני כן הוראה, תעשו את הרצון שלי. ואם מישהו לא עושה, אז מה? אז הוא יקבל עונש. מה העונש? לא יודע, תרוץ 100 פעמים, תחזור. זה עונש שלא קשור לעבירה שעשיתי. מצוות זה לא פעולות שמישהו קיבל החלטה שעושה לך פקודות. מצוות זה פעולות שהתוצאה שלהם זה דבקות בהשם. אני לא יודע אם אתם מבינים מה אני אומר עד הסוף. אני אתן משל. יש לי עץ בבית. כשקניתי היצרן אמר לי, תשמע, כדי שהייתי אצמח בצלות, 1, 2, 3, 4, 5, 10. עכשיו לא עשיתי, והעץ הולך לנבול. אני בא לבעל הזה, אני אומר, תשמע, העץ הולך למות. אומר לי, עשית את ההוראות? אני אומר לך, לא, לא, לא עשיתי. מה עשית? סליחה, אדוני, אני באמת טעיתי. סליחה, סליחה. אני, נו, זה מה, זה שייך בכלל? מה אגיד לך בעל החם? מה שייך סליחה? מה אתה עושה? כשאמרת את עשרת הדברים, זה לא כן יותר לך הוראות ורק שתשמע בקולי. זה ההוראות שככה העץ צומח. העץ מת, זה לא עונש, זה תוצאה מהמעשה שלך. ואם העץ צומח, הוא נותן עץ ופרי אתרוג, ואתה מרוויח מזה הרבה כסף, זה לא פרס שהתנחת יפה כלפי העץ, אלא ככה טיפלת בזה העץ צומח.
בעצם העונש זה התוצאה מהעבירה בעצם.
בדיוק.
בעצם קבלו לבית קשים סליחה.
או, באמת נכון, אז איך סליחה מגיעה? סליחה, זה לא להגיד, אני אתן לך סתירה, אתה אומר, לא, 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 סליחה. זה לא ככה סליחה. סליחה זה הבנה שהגוף שלי והנשמה שבי זה שתי דברים נפרדים. וכשאני אומר סליחה, בעצם אני אומר, בוא נשאר, תקשיב, אני באמת שהנשמה שלי תוביל לי את החיים, ולא עבוד. ברגע שאתה מבין את זה, יפה מה? אז התקדמנו. אתה פתאום נהיה את האדם שמבין מה זה עולם רוחני. מבין מה אני אומר?
כי לא מוכר בלך עץ חדש לשתות.
מה זה?
מביא לך עץ חדש לשתות.
לא, לא.
זה נראה יותר מזה, שפשוט הצלחת לשקם את העץ.
או בדיוק, נכון. זה יותר מדויק. זה לא עץ חדש, כי אתה אותו נשאר. אתה פתאום אומר ריבונו של עולם, מי עשה את העבירות? לא אני. הגוף שלי עשה. ואני מבין שהגוף שלי זה לא אני. והראיה, שאני מחר אצלך על הגוף שלי אם הוא יוצא את מחסות עבירה. והנה אני צועק עליו, אני אומר ריבון שם, זה לא אני, זה הוא.
סליחה. כמו המשל עם החיגר והחיגר.
נכון, כן, בסדר, נכון, נכון. תכף נחזור למשל נפלא ושכה. אני אגיד כשאני לך סליחה, מה אומר שאני לך סליחה? אני עברתי, לא שם, בעצם אני מזכה. תשמע, זה לא אני הייתי שעשיתי. זה הגוף שלי, אני לא שמתי. אז אתה מקבל, אתה מבין את זה. אותו היגיון גם בחדרה בתשובה, אני אומר לו שם, תשמע, זה לא אני. עכשיו, ככל שהגוף שלך הוא פחות חשוב, אז ככה הוא יקבל את זה יותר ויותר. זה המשל שהוא אומר על שהשם רצה לדון, היה מישהו, גנבו מ... תמיד היו גונבים מ... אז מלך אחד אמר, אני אשים אחד חיגר ואחד סומה שישמרו. איך? החיגר יודיע לעיוור שמישהו בא, שהוא לא יכול לרוץ. ויגיד לעיוור שירוץ ויתפוס. לא כל פרטי המשל. ואז הפרט עוד פעם נגנו. עכשיו מגנם זה העיוור והחיגר. באו למלך. המלך אומר לעיוור, אתה גם אנחנו אומרים, לא יודע, המלך, אני לא רואה כלום, אני לא יכול לגיד כלום. וכשהחיגר אומר, מה, איך אני יכול לטפס על העצים, הפרות גבוהים, אני אין לי רגליים, אין לי זה. המלך הבין, אמר, בסדר, שם את החיגר על הסומה, אבל עכשיו בואו נדון את שניכם ביחד. גם פה, הגוף לבד הוא כלום, הנשמה לבד היא כלום. ההרכבה בין שניהם, זה
הפסק. אם ככה, אתה עדיין כן, עדיין גם הנשמה חתם.
מה?
אם ככה הנשמה גם ככה דם.
לא, הנשמה היא סובבת. הנשמה היא חלק אלוקי ממעל.
נכון.
היא לא
חלק. אבל זה תוצאה. תוצאה של...
לא, לא. אז יש באדם, יש רבדים. יש לאדם נפש, רוח ונשמה.
אז מה גם לא לעשות העבירה? הרי הגוף לבד לא חסס כלום, הגוף לבד שוכב.
יש באדם, יש דברים עמוקים. אתה מעלה את הכל, יש נפש, יש רק הנשמה. הנפש שותפה בחטא. הנשמה הפנימית היא לעולם לא מתלכלכת בעבירות של הנפש. כי זה חלק אלוקי. חלק אלוקי לא מתלכלך.
אני חייב להבין מה, אני תמיד שומע את המושג נפש לשם. מה
ההבדל? זה הבדל בדרגות שכך הוא החליט לשים בתוכך. את הנפש הוא הוריד אותו לדרגה של הגוף, את הנשמה הוא השאיר
בדרגה. אבל הנשמה זה מה שנתן לה את החיות, לא?
לא.
הנפש.
הנפש זה
תחיות, הנשמה נותנת את הצד הרוחני האלוקי שלך. שאם תרצה להתחבר אליו, אתה לאט לאט תגיע לדבקות.
זה נשמה שקרה ליהודי.
מה? כן. זה כמו להגיד, לא יודע, אנחנו לא מבינים איך אתה תביא את זה למילים, אבל יש משהו אלוקי ביהודי. יש משהו אלוקי. ומשהו האלוקי הזה קורא לא משנה, וזה מציאות קיימת בחיה. בכל אופן, הפסקה הזאת היא בעצם כל תוכנית העבודה של מצוות ישראל, וגם ההבנה למשמעות של מעשי המצוות. טוב, נראה את הפסקה הזאת.
דרך אגב, אותם אנשים שחוטאים בעצם, כאילו הנוסיף קבוע, איך בעצם הנשמה שלהם לא...
הנשמה שלהם לא מתה, הנשמה שלהם עייפה והיא רדומה.
איך היא לא זועקת?
מישהו עייף אותה, מישהו לא נתן לה לבוא לידי ביטוי, אז היא התעייפה. היא בגלות. השכינה היא בגלות, זה הביטוי. הנשמה שלו בגלות. היא פעם תקפוץ החוצה, מתי אף לא יודע.
אני אומר למשל שאנשים שהם... נהיו אתאיסטים ונשארו ככה עד שמת.
אז הילדים שלהם, הדורות הבאים, אין דבר. ניצוץ של הנשמה היהודייה, המפקד הזה שדיבר בבגמן, הוא יבש, דבר קיבוצניק יבש, אין לו שום דבר, הוא פתאום מתחיל לתפוס, מה זה יעדו, כשהוא פוגש אנשים כאלה. ובזמן המלחמה, אנשים נפתח להם משהו, אין דבר כזה. נשמה של יהודי תבוא לידי ביטוי בכל מצב, בכל מעט. אם לא עכשיו, בעוד 20 שנה, בעוד 30, אין. יש קבוצת אנוסים, אנוסי ספרד לפני 400 שנה, שהיום הם מתחילים לחזור ללדת, הם נוצרים גמורים. מתגיירים. אבל פתאום איתו לא בעיה משהו יהודי. כי הם צאצאים ליהודי.
זה יכול להיות שמשל, נגיד אתם לא, רפורמים שגם הם באותה סטטוס שהם כבר נוצרים.
הנשמה של יהודי נשארת.
אז יש התבללות.
מה זה?
יש ברמת סיכון, למשל, אם כבר דיברתי על אותם רשעים, אצל זה כבר בכללי הם אפילו יותר גרועים מהאנוסים, כי הם משאירים את עצמו כאילו יהודים.
בסדר, הכל נכון, רק בעומק, יהודי נשאר יהודי, נקודה. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו מרחיקים אותו מנברך. עכשיו השאלה ככה, אם באמת הקרוא רוצה שהמטרה שתהיה דבקות בהשם, למה אני חי? והנה שמו הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו אם השם רוצה את כל הדבקות וכו', אז למה אני חי בעולם שאני לא מסוגל להתמודד עם זה? מה אתה אומר לפני? למה שאני שמתי בעולם כזה עם קשיים? עם כל כך הרבה תאבות ויצרים ודברים
ש... לראות כמה אתה באמת רוצה להגיע.
מה זה? זה לא פייר. מה? לוקחים אדם חלש כמוני ו...
זה
היה נזכים. או! אז מישהו מתעלל בך. מה? אתה לא שם לב.
אתה יודע שאתה יכול לעבור את זה.
מה זה?
אתה יודע שאתה יכול לעבור את זה.
אז זהו, לפעמים אנחנו חושבים, נולדנו בדפוקים בעולם הזה. תראו, יש פה תוכנית. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. השם עושה את זה בכוונה, הוא יודע שזה ככה. אז למה הוא שם אותי בכזה מקום? שימו, שמו, זה לא בדיעבד. והם הם התאוות החומריות אשר אם ימשך אחריהם, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. השם יודע שיש דברים שמנקים אותך מהטוב האמיתי. וגם את זה הוא בכוונה עשה. נו, אז ריבונו של עולם, כאילו אני אומר לך, אני רוצה שתהיה תלמיד טוב, אני אומר לך, תבוא לישיבה, אני רוצה שתלמד דעת מדע. וכשאתה בא ללמוד, אני בא מישהו, והתפקיד שלו להפריע לך ללמוד. נו, אז מה תהיה התגובה שלך? נגיד, תהיה לך, אני אתן שיחה, כמה צריך ללמוד תורה, וכמה חשוב, והנה זה. ואנשים שומעים, מגיעים בתשע, תחילת סדר בוקר, מגיעים בתשע, בא מישהו אחר שאני שלחתי אותו, ואני אומר לו, איך תפריע לי? וכשאתה תשאל את אותם, למה אתה מפריע? תגידו, מה, הרם שלח אותי להפריע לכם. מה תהיה התגובה שלכם? הרם הזה הוא אדם מבולבן. לפני רגע את הנאום, כמה זה חשוב, ורגע חלו שולח שליח שיפריע לנו, שלא ללמוד. זה בעצם מה שכתוב פה. ומתאבות החומריות של אם משך הלב, הנה הוא מתרחק ועולה מן התורה האמיתי, ונמצא שהוא מושם באמת תוך המלחמה החזקה.
והיה שהמלחמה הזאת, ואין להינו אומרים שבעצם, שם לנו את הדבר הזה, בני אדם מתחלפים, ואני חושב שהתאבות צריכות לשאול אותו דבר, אבל הנה בדור שלנו המצב הרבה הרבה יותר גרוע.
בסדר, כל אדם והניסיון שלו, אבל בסך הכל הכללי, ההערה שלך נכונה, אבל כרגע זה לא כל כך עקרוני, כמו המציאות שיש, נכון, ובכל דור מתחלף, נכון.
ואיך שם עמיד אותנו,
אז מה הוא זנה לך? אבל השם סומר שנצליח לעמוד בזה, אבל בסדר,
אבל
מלכתחילה, בשביל מה?
בדורות הקודמים היה הרבה יותר גדולים מאיתנו, אז עם כל הכבוד, דווקא כן?
כל דור יש לו את הקשיים שלו.
רואים כאילו רואים שמדמים את דווקא את התנאים לשרים החשובים ואותנו כאילו שירדנו כאילו לדור שכאילו הבדל ברוך הוא מוריד אותנו למכירה של פיחם ושם יש כמה יעלומים אז אולי יש לך את המכובדים יש לך את ה...
סדר, סדר
סדר,
אפשר כל נושא שאתה מעלה פה זה תימי תימים של דיבורים כרגע אנחנו עוסקים בנקודה ספציפית מסוימת עכשיו, כל דור יש את הניסיונות שלך, אנחנו שואלים על עצם העיקרון. למה? כי כל ענייני העולם הזה, בין לטוב, בין למוטב, הנה הם ניסיונות לאדם, העוני מצד אחד, והעושר מצד אחר, כי גם שנאמר שלום פניס בא וכרשתי, ואמרתי פניס בא וגנבתי, השלווה מצד אחד, והאיסורים מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אל הפנים ואחור. נו, אז עכשיו, אז השאלה היא למה? זאת השאלה. ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבוראו ויצא מן הפרודור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים וכפי השיעור אשר קבע שתצרוב את אהבותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל להידבק בו כן ישיגהו וישמחו התשובה על כל השאלות היא אחת אנחנו הגענו לעולם שיש בו הפרעות והשם ברא את ההפרעות ולמה הוא ברא את ההפרעות האלה? כי הוא רוצה להטיל עלינו משימה ותפקיד. בדיוק כמו שבצבא, בטירונות, המפקד מטרטר אותך ימין, שמאלה, ורצים, ואימונים, וסוחבים אלונקות, ואורחים קילומטרים ברגל, ואתה מקטר, ואתה... כולם מבינים שזה לטוב, כי יש לך תפקיד. אנחנו צריכים להבין מה התפקיד שלנו. וזה מעבר לשאלה על ההבדל בין הדור הזה לדור הקודם. שאלה עקרונית. מה התפקיד? וכאן צריכים להגיד את המילים הבאות. זה קצת עריכות, אבל נעשה את זה בקיצור ונבהיר את זה. קודם כל, מה זה הטרקלין שהוא מדבר עליו? ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנן בטרקלין לאור באור החיים. מה זה הטרקלין? איך אתה מבין? מה זה עולם הבא? אדם מת והנשמה שלו בעולם הבא. אז זה לא נכון. לפי הרמח"ל. הטרקלין זה עולם של הגאולה, של עולם של תחיית המתים.
מה זה עולם הבא?
אחר כך גם בעולם הבא יש שני מובנים. יש עולם שהוא כשאדם מת והשם שלו בגן עדן, לפי הרמח"ל זה מצב זמני, זה מצב שבדיעבד, זה דיעבד שהגוף שלך בקבר והנשמה בעולם הנשמות, זה דיעבד, זה לא לכתחילה. הלכתחילה שהגוף והנשמה יחיו בעולם הזה, הפוך לגמרי. הטרקלין זה העולם הזה. כל העולם נברא, כל המלאכים, כל העולמות, הכל הכל, בשביל מי? בשביל רפאי דבר. כל הכל הכל בשביל. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא יש לו משימה בעולם. מה המשימה של הקדוש? זה הרמח"ל אומר, זה לא פה, בדעת תבונות, ספר שלם קודם על הספר. והספר הזה זה סיכום של ספרים קבלים עמוקים של הרמח"ל, שזה סיכום של מאות ספרים של הרמח"ל שנשרפו ונעלמו. זה חוכמה עצומה ואדירה. שמה, שמה, שמה. בוא נתחיל להסביר. מה קורה? נגיד זה מילים מאוד פשוטות, הנשמה שלי לפני שאני נולד נמצאת בשמיים, נכון? היא נמצאת בשמיים, היא יורדת לעולם וצריכה לחזור בחזרה איפה שהייתה לפני כן, נכון? אז זה מיותר. יש מדרש שתינוק לפני שנולד לומד כל התורה כולה, כשנולד שוכח את הכל ואחר כך צריך לחזור ולמוד. אותה שאלה. אז מה עשינו?
השאלת כמה מדרש הזה אמין, יש גם מדרשים שסתרו את עצמם. למשל יש גם מדרש שאומר שלעתיד לבוא כל פעם בזירוק עצמי קורבן תודה.
צריך להבין את זה, אבל זה מדרש אמין, צריך להבין את זה, צריך להבין את זה. חז"ל אומרים שאדם לומד כל התורה כולה לפני שנולד והוא משקר וצריך לחזור וללמוד. אז אלא מה? בוא נשאל את עצמנו מה ההיגיון בזה, מה הרעיון פה, מה הרעיון פה. אז אותה תשובה שנענה על השאלה הזאת נוכל לענות על תפקיד אדם בעולם הזה. אם אני כבר בעולם הנשמות, אז בשביל מה אני יורד לפה ואותו אני חוזר בחזרה לשם? מה זה נותן? התשובה היא כדלהלן. כשהתינוק שלומד תורה לפני כן, הוא לא לומד, הנשמה שלו מקבלת כוח אלוקי ללימוד תורה, אבל זה מתנה מבחוץ. הקדוש הוא אומר לנשמה הזאת, אני לא, אני, ברור שהנשמה לומדת תורה, זה פשיטה, הוא לא, לא זה התפקיד, זה, לא זה מה שהוא רוצה.
למה רוצה ללמד את הנשמה תורה אם אתה משקיע ממנה הכל אחר?
מה זה?
למה רוצה ללמד את הפסידה?
אני מסביר, היא לא הסברתי. הלימוד התורה של הנשמה זה לתת לנשמה כוח רוחני של לימוד תורה. שנייה. אלא מה? אומר הוא, לא זה המטרה שלי. המטרה שלי לתת לך את הכוח, את הכוח הזה, זה כוח, זה בפוטנציאל, זאת אומרת, הכוח הזה, אני רוצה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שאת הכוח הזה תיקח לאיפה? לחיים הגופניים הגשמיים, ובתוך החיים הגשמיים תלמד תורה עם הנשמה שנתתי לך שיש לה כוח ללמוד תורה. זה התפקיד שלך. כלומר, התפקיד של הנשמה להיכנס לעולם גשמי עם תאוות, עם יצרים, ושם ללמוד תורה. עכשיו נשאל לעצמנו שאלה הבאה, מה זה? מישהו מחפש לעשות קונצים? נראה לך גבר, עם כל הבעיות אתה לומד תורה, בשביל מה? מה, אנחנו משחקים תחרות ליצר פה? אלא זהו, כשרפאל דיין מתפלל שחרית בבוקר ובא לשיעור עכשיו, אז זה לא רק רפאל דיין למד תורה, אלא יחד איתו הגוף שלו נהיה יותר רוחני, ויחד איתו כל העולם הגשמי נהיה יותר רוחני. זה התפקיד. התפקיד שלנו כיהודים להפוך את העולם הגשמי לעולם אלוקי. זה תפקיד שרק בני האדם יכולים לעשות אותו, ורק בני האדם שחיים בעולם גשמי. שמו אותך על התפקיד הזה. אתה הקומנדו של הקדוש ברוך הוא. זה לא טעון, זה לא קשה לי, מה רוצים ממני? זה לא רם שאומר כמעט תורה, כאן שולח מישהו שיפריע לך ללמוד. כי אז מה עשינו? זה לא הנקודה פה. כי באמת איזה תועלת יש בזה שיפריע לך ללמוד? מה, אני רוצה לבחון עד כמה אתה חזק ואתה תלמד תורה לעבוד ההפרעות שלי? מה, אני מחפש פה מי נצח את מי? לא. אומר לך, אני לא מחפש מי מנצח, אלא זה התפקיד, שתהיה בעולם הגשמי, ולמרות העולם הגשמי אתה דבק בהשם דרך העולם הגשמי. ואז מה יקרה? לאט לאט אתה מנקה את הגוף, מזכך אותו, ואתה מגיע לאור באור החיים. מה זה לאור באור החיים? לא רק הנשמה שלך היא אור החיים, גם הגוף שלך היא אור החיים. אז כל היד שלנו בעולם זה הגוף, לא הנשמה. אתם מבינים מה אנחנו מדברים? איזה עומק. זה שהנשמה שלך מקיימת מצוות זה פשיטה, זה לא מעניין אותי. מעניין הוא שרפאל דיין יתגלה על הגוף שלו ויגיע לתפילה בשבע על הדקה.
כאילו אני בונה את
הגוף
בשביל
העולם הבא? לעתיד לבוא, כן, של ימות המשיח. עכשיו, זה לא רק אני בונה את הגוף של עצמי. כפי שאמרנו, אתה דרך זה משנה את כל המציאות בעולם. העולם נהיה יותר רוחני, העולם נהיה יותר נקי, יותר מזוכח. מי עושה כל הפעולות האלה? אנחנו. זה התפקיד שהשם... אז תגיד לי שהמלאכים יעשו. המלאכים לא יכולים לעשות את זה. הם לא בעולם הזה. הם לא גוף. רק הייצור היחיד שיכול לעשות את זה, זה הייצור שלו. וגם מצד שני שלו נשמה. המשל של זה השם ברא יצור מאוד מאוד מיוחד, אגב גם מאוד מוזר, שמצד אחד הוא מלאך אלוקים ונשמה, ומצד שני הוא סך הכל שבן אדם שבגיל קשה לו לקום, קשה לי לקום, ישן יום, אני לא רגיל. זה מוזר. ובאותו זמן, רפאל דיין הוא קודש קודשים, כי הוא יהודי, כי יש בו נשמה אלוקית. למה שהם עשה את היצור המוזר הזה? כי הוא אומר, אתה חייל שלי, אני צריך לעשות את הכלים. זה הכלים שאני נותן לך. ואז מה אני רוצה שתעשה? תעשה קודם כל בתוך חמי לחמה. תתגבר על המידות שלך, על התאוות ועל התאוות שלך. יחד עם זה, לאט לאט גם העולם. זה התפקיד וזה העניין. זה הפשט. מקווה שתצרו ותאבותיו ונצחק מן המלחיקים אותו מעטו ונשדד לבגו, כן יעשיגו וישמח בו. זהו. והקטה הבאה, זה כבר נעצור פה, שכל העולם נברא לשימוש של אדם. שאמרנו, זה כמו נגיד צבא, רמטכ"ל. מטוסים וחיל האוויר וטנקים, זה מיליארדים מיליארדים של כסף. למה נועדו? למה הם באים לשמש? את האדם החייל שישתמש בהם בלחם. אז גם פה הוא ברא אין סוף של תאוות ויצרים, וגם מצד שני נשמה קדושה והכל, כל זה נועד בשביל מה? בשביל לעשות את המלחמה הזאת
ולנצח. שאלה
בוא נסכם את הלימוד פה. יוצא פה דבר מאוד מאוד פשוט, אנחנו חייבים לדייק במצוות, אנחנו חייבים לקיים את המצוות גם כשקשה לנו, כי ההתמודדות זה הנושא פה, ודווקא לקום בתפילה גם כשקשה. אני רוצה בתור דוגמה, כן, לא דווקא תפילה, בכל נושא, בכל עניין. כן,
מה אתה? נראה, אמרנו שהנשמה לא רוצה לרדת. שאלה כזאת, למה שמגיע הרגע אחרי שהיא ירדה לפה, למה היא לא רוצה לצאת? למה לא תודה?
כי היא מבינה שיש לה תפקיד, ואת התפקיד הזה היא לא תוכל לעשות באף מקום אחר. אומרים שהגרה בסדר, בכה, ואמר, אני עוזב עולם כזה, שבשביל כמה שקלים יכולתי לקיים מצווה. בעולם הבא אני, אין לי כבר יותר מצוות. אתה קונה תלית כאן, כמה עולה לך? אתה עשה. אתה מקבל אור אלוקי. דבר שקשה לך, אבל זה נכנס לך לפה, אתה מושך את זה למטה, ואתה מסגר את זה, ואתה, יאללה. זה פעולה רוחנית. לכן חשיבות עליונה לכל פרט שאני עושה בחיים. כל מצווה, כל תפילין, כל לימוד, כל התגברות על המידות והתאבות, כל התאפקות שבין אדם לחברו, כל דבר כזה בונה איזה עולם, וזה אנחנו. טוב, שנזכה בעזרת השם.